ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המתרחצים.
הקייטנים, הקייטנים.
8-1, רק לשים את הדברים לפני שאנחנו מתחילים. 8-1, 8-1, 5-5. זוכר את הג'ינגל הזה?
כן, במה זה היה?
4-1, וזהו זה, כן.
זהו זה, חולצה ותקליט.
חולצה ותקליט, יפה, בוקר טוב. מה נשמע, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, מה, 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 מה. מה, 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 מה בקר, נה, 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 נה,
מה בקר, מה יוקר הוא, בננה, אתה מכיר?
טוב, תראה, זה בוקר לא קל, גם מיניתם את עצמכם לנשיא בית המשפט העליון, שזה יפה, בכל זאת החלטתם, אנחנו מחליטים.
אני עושה רשימה, אחד, מינינו את עצמנו, כן.
בית, אנחנו רואים את האזתים חוזרים לצפון הרצועה, זה לא קל, זה לא קל, הרבה חיילים שלנו חירפו נפשם ונפלו.
אני מקווה שגם לך זה לא קל, האזתים.
בייחוד לי, הרבה חיילים שלנו חירפו נפשם ונפלו במלחמה הזאת, ועכשיו הם חוזרים, זה אירוע לא פשוט. מצד שני, צריך לזכור שאת התמונות של חזרת החטופות שראינו, יש לזה מחיר. כלומר, אלה שאמרו בכל מחיר ושצריך להחזיר אותם, אז הנה, יש מחיר, וזו רק התחלה. אפרופו נבוא חשבון שאמר את מוללי אלבג, יציאה מיותרת ולא הייתה צריכה להיאמר, החשבון עוד יבוא כאילו בעניין הזה, והוא מהצד של אלה שישלמו אותו כנראה בעסקה הזאת, כי היא עסקה קשה מאוד, היא עסקה לא פשוטה, ואנחנו נשלם עליה, ואנחנו כבר מתחילים לשלם עליה מחירים.
שמע, נדבר אפילו עם אלי אלבג היום, תאמין או לא.
אוקיי. מה עוד, למה לא קל היום, נצרים אמרנו, יצחק עמית, מצד שני גם, איך קוראים לו, לונשנקו? לונשנקו קוראים לו? איך קוראים לו בבלרוס?
לוקשנקו.
לוקשנקו. לוקשנקו גם נבחר אתמול. גם עמית וגם לוקשנקו נבחרו, שזה יפה, אתה מבין? יש לנו יום, כן, הרודן הגדול של אירופה, ועוד רודן פה במדינת ישראל, זה יפה. הנה עכשיו זה, אוקיי, חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה אבל לעודד אתכם טיפה, בסדר? רוצה להגיד לכם ככה, מה הולך לקרות עכשיו מבחינת מערכת המשפט? קודם כל, שופטים יותר לא התמנו, צריך לזכור שברשימה אגב שהם מינו עשרות שופטים, זה הרבה שופטים שלוין והקואליציה לחצו, והשופטים התנגדו כל הזמן, כדי איך אומרים, את הגלולה המרה, לעשות משהו עם הגלולה המרה, איך זה נקרא? להמתיק,
לבלוע את הגלולה המרה,
אני חושב שאני עובר דמנציה קלה. יש לי תחושה שאני עובר דמנציה קלה.
אתה כבר מדבר על זה הרבה זמן, ואני שם לב גם, אתה גם בהידרדרות.
כן, ההידרדרות קורית.
אני חייב להגיד לך שזה לא מצחיק אותי, כמי שעבר את הדמנציה דרך אבא שלו. אני שואל את עצמי, כפי שקרה לי עם אבא שלי, מתי תפסיק לזהות אותי? אתה מכיר את זה? אתה מסתכל, אבא שלי היה אומר לי, תגיד, תזכיר לי, מי אתה, בן שלי או אח שלי? הייתי אומר לו, לא, אמיתי לגמרי. וגם סיפרתי שגם עד הרגע האחרון, את זה אתה תאהב כמובן.
את ביבי הוא היה זהי.
אחרי שלא היה מזהה אותי, הייתי מראה לו תמונה בנייד של, אתה יודע מי? הוא אומר, זה ביבי.
זה גאוני, זה רק לך יכול לקרות כזה דבר.
לא, לכל אחד. לכל אחד יכול לקרות כזה דבר, זה הקטע.
כן.
זה המחלה הכי נוראית בעולם.
איך היה בכדורגל אגב? איך היית בזה?
היינו במדריד, לא בכדורגל. מדריד זו עיר מדהימה, לוקחת את ברצלונה בהליכה אחורה, כאילו אין בכלל מה להשוות, וגם שני משחקים גדולים, וזמן איכות, אתה יודע מה הילד שלי עושה?
כן, הוא חוקר מוח.
הנה, אתה רואה, אתה עוד לא בדמנציה. אגב, הוא קיבל גם הוראה לנסות לפצח את הדמנציה / אלצהיימר עד שאני מגיע, כאילו יש לו עוד איזה 20 שנה.
כן.
אבל בקיצור היה מאוד כיף, זמן איכות עם בחורך, אמיתי, קנינו את כל מדריד, אכלנו את כל מדריד, וראינו 9 שערים בשני משחקים, מה עוד יכול, מה אני יכול לבקש?
יפה, ברוך השם, תענוג.
נכון.
אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להגיד? אז תראו, אז קודם כל ברשימה הזאת יש פה הישג של הקואליציה, של הרבה שותפים, שופטים, כולל איך קוראים לו אריאל, איך קוראים לשופט הזה מאופרה? היה חייל שלי במילואים.
קודם כל יש שם, נפלתי מהכיסא, בן של אפי איתם נבחר לשופט.
באמת?
כן.
וגם הבחור הזה, בעלה של יפעת ארליך, אריאל ארליך.
נכון.
כן, אז אני מכיר אותו את הבחור, והוא התמנה, הוא מקוהלת, ומברוך.
נכון, נכון.
כן, בחור טוב מאוד. וברוך השם, התמנו זה, להמתיק את הגלולה המראה, הם מינו גם שופטים שלא רצו למנות קודם. אוי אוי אוי. יוסטיגר תמייסי. אז קודם כל, שופטים יותר לא יתמנו, יהיו איזה 10 שופטים בבית המשפט, והם יסתדרו, העליון אני מדבר, ובזה זה יקרה. אחרי זה, החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים יעבור תוך 3-4 שבועות, בעזרת השם, שזה יפה וזה עקרוני וזה חשוב, וזה משמעותי. יפה. הלאה, יקודם החוק לבחירת נציב תלונות השופטים, שזה גם יפה ומעניין, היועמ"שית בעזרת השם תפוטר, נשמיד את פרויקט הגרעין של איראן, נחזור למלחמה ונשמיד בעזרת השם את החמאס עד הניצחון המוחלט, טראמפ יגרש את כל האזתים, למדינות כמו מצרים, ירדן, קולומביה, מי הסתבכה איתו אתמול? קולומביה הסתבכה איתו אתמול?
לא, מישהו מכן, קולומביה.
קולומביה, לקולומביה. שני מיליון עזתים לקולומביה. שני מיליון עזתים לקולומביה. ומה עוד? זהו, זה נראה לי בשביל זה. אתה יודע מה? אולי לסיכום הפרק הקצר, קצר, לא בדיוק קצר, אבל לא ארוך, שעשיתי פה, כן, הסשן פתיחה, אני אקרא לך משהו שכתב עורך הדין ציון אמיר. בבקשה. תנמיך את זה, בבקשה, תודה. איפה אתם כשצריך אתכם? איפה המכון הישראלי לדמוקרטיה? איפה פרופסור קרמניצר? איפה סוזי נבות? איפה אסא כשר? איפה השופטים? איפה שומרי הסף? איפה היועצת המשפטית לממשלה? איפה האקדמיה? איפה חתני פרס ישראל? איפה קלות פרס ישראל? איפה אין כל אלה עם הקוקו והשרפן? איפה כלבי השמירה של הדמוקרטיה? איפה העיתונות החופשית? איפה הם כולם? לאן נעלמו כולם? איך נעלמו כולם? איפה הם האנשים כולם? איך לא נמצא איש אחד שיזק את זעקת השבר? איפה הנס ברינקר, הילד הקטן שהציל את העיר משיטפון נורא כשתקע את הזרת הקטנה שלו בחור הקטן שבסכר? איך לא נמצא אצלנו לא מבוגר אחראי ולא ילד קטן עם זרת קטנה שצעק המלך הוא עירום? וכמו בשיר המקולת יושב לו הנס הקטן עצוב ומיותם, והדמעות זולגות מעיניו ללא הפסק, כשהעיר נשטפה ונהרסה ונחרבה, וכך גם עבדה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. עבדה לבלישו ונרמסה תחת המגפיים התרבותיים של מיעוט קלגסי, אלים ודורסני, שמקפיד לשמוע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן לפני שהוא דורס במגף מסומר את זכויות הרוב. איך נגמרו האנשים כולם? לאן נעלמה הבושה? איך הפכנו לסדום? והאם בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ? והימים הם ימים שהציבור שופט את השופטים. בשתיקתם של כל אלה ציוו את מותה של הדמוקרטיה, ויהי רעב בארץ.
שמע, אני ממש מרגיש שאנחנו על סף ימי פומפי האחרונים עם הטקסט הזה. יפה. זהו?
8-1 אמרתי? יפה, בסדר, כן, והכל פייק, אנחנו הרבה יותר. כן, בבקשה, אתה יכול להתחיל.
8-1 מקום שמיני, אתמול הבנתי היה 6-9, ואני מקווה מאוד, בלי לדעת, אני מהמר שסרי שתה לחת אדם בקשית, בהקשר של ה-6-9. טוב, תשמע, אני פשוט שם מתלבט במה להתחיל, מיניתם את עצמכם, אמרתם, נשיא העליון יצחק עמית, תרשמו, זה נכנס לרשומות, זה חוקי, זה נעשה על פי החוק, ישראל היא מדינת חוק, אי אפשר יהיה להתעלם מזה ולברוח מזה כמו המחריב, באמת, האיש הבזוי והנקלה הזה, המכון גם יריב לוין, שלא יכיר, הוא לא יכיר, מי אתה בכלל? אתה יכול לא להכיר, אתה יכול כן להכיר, תרשום יריב לוין, אתה שר המשפטים של השבעה באוקטובר, זאת עובדה. נתניהו הוא ראש ממשלת השבעה באוקטובר, זאת עובדה. והשופט המצוין יצחק עמית הוא נשיא העליון, למרות שלמעלה משנה אתה מנסה להפריע לזה, זו עובדה. הוועדה התכנסה על פי חוק, לא צריך קוורום, מי שבא נספר, זה שאיבדת שם את הרוב, כי הפסדתם את הבחירות בלשכת עורכי הדין, בעיה שלך. איבדת את הרוב, רצית לשנות כללי המשחק, גם אגב, כל רשימת הקניות שהקריא לנו מקודם ינון בפסקנות, באותה פסקנות שבה הוא אמר בסרטון שהשמעתי לכם שלא תהיה עסקה, כי ציר נצרים לא נצא ממנו, כן? אז בלילה יצאנו ממנו ויש עסקה. אז כמעט כל, אני מקווה מאוד שהוא לא טועה רק בנושא הגרעין האיראני, למרות שאני יודע שאי אפשר כבר להשמיד את הדבר הזה, כמו שאי אפשר להשמיד את חמאס, אגב. צריך להמשיך להילחם בזה כל הזמן. לאיראן יש כבר את הידע לגרעין. נקודה סוף, אתה צריך להחליף שם את ההנהגה, אתה צריך לעשות הכל כדי שהאייתולות יעופו משם, ואז אפשר יהיה לסגור את הסיפור הזה בשקט. הלאה. בואו תשמעו, זה קצר, מה שר... שר מה הוא? הוא שר... שכחתי רגע למה? שר חוץ, גדעון שר, לפני דקה, אמר על ההתנהגות של הערב רב הזה, קראתי לזה אנרכיסטים.
קוראים לעצם שמרנים, הרי שמרנים בכל העולם רוצים לשמור על הסדר הקיים, להחזיר עטרה ליושנה וכדומה. איזה שמרנים אלה? אלה אנרכיסטים. הם אנרכיסטים. היום זרם אנרכיסטי השתלט על המפלגה הגדולה ביותר בישראל. הוא לא שמרני.
עכשיו... בזה אני אסיים, כי זה אינסרט קצת ארוך. רגע, אני אומר, אני משמיע אינסרט, וכיוון שהוא טיפה ארוך, אני מסיים עם זה, כי פשוט הבן אדם שהולך לדבר באינסרט הזה מסביר, א', אחד, הוא הרבה יותר מוכשר ממני, הוא הרבה יותר יפה ממני, הוא הרבה יותר מצליח ממני, אישית, כן, לא לאומית, והוא מסביר את הדברים הרבה יותר טוב ממני, ולכן עדיף שנשמע את זה ממנו, כי זה דבר, השמעתי כבר 40 כאלה, אבל את זה לא, את זה מצא פלג פריאל רק עכשיו, בטקס חילופי נשיא בית המשפט העליון, ראש הממשלה בנימין נתניהו, קוראים לזה מגדלור של צדק ומוסר.
דמוקרטיה חפצת חיים חייבת להיות חזקה מבפנים וחזקה גם מבחוץ. ומשום כך עלינו לבצר בהתמדה את כוחן של הרשויות הדמוקרטיות במדינה, ובראשן מערכת המשפט שחייבת להיות חזקה ועצמאית. בית המשפט העליון הוא עמוד התווך של הדמוקרטיה הישראלית. ויותר מכך, הוא מגדלור של צדק ומוסר, שתואם את היותנו חברה שוחרת חופש, ומדינה שומרת חוק. הוא שוזר את העקרונות היהודיים והדמוקרטיים אלו באלו, מתוך ראייה מאוזנת של צורכנו הריבוניים. גם הבטחת אופייה היהודי של מדינת ישראל, וגם שמירה קפדנית על כבוד האדם וחירותו, כבוד האדם באשר הוא. כשאנחנו שומעים מה חושבים משפטנים בינלאומיים בולטים על בית המשפט העליון, אנחנו נמלאים בגאווה רבה. יודענו פרופסור דרשוביץ כתב, ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שפועלת מתוך עיקרון שלטון החוק. באשר למצב זכויות האדם בה, בהשוואה לכל מדינה אחרת בעולם, הניצבת בפני סכנות דומות, היא יוצאת וידה על העליונה. בית המשפט העליון שלה נמנה עם הטובים בעולם. יודענו פרופסור ארווין קוטלר, מי שהיה שר המשפטים של קנדה, קובע. האם יש פה בישראל מערכת משפט עצמאית? ועוד איך. אני לא מכיר בית משפט בעולם שנותן זכות עמידה, כמו שבית המשפט העליון נותן.
ואגב, את הדברים האלה הוא אמר כשבית המשפט העליון היה יותר, באופן בולט יותר ליברלי, היום הוא מאוזן, והדבר, אחד הדברים הטובים שקרו אתמול, זה לא רק שיצחק עמית נשיא העליון, אחריו נשיא העליון יהיה שופט שמרן, שאני מאוד אוהב ומעריך, מתנחל עם כיפה, נועם סולברג, לתפארת מדינת ישראל.
טוב, חבל שכל זה קרס פשוט. כל מה שהיה בבית המשפט העליון, הכל קרס, ואנחנו רואים מה יצא מהאירוע הזה.
איך קרס? מה קרס?
קרס, קרס, הכל קרס. ראינו מה קרה, ראינו מה קרה.
לא, נשמע, הדבר היחיד שקרס זה שנתניהו שינה את דעתו, כי הוגש נגדו כתב אישום. ההפך, הילד שקד בכישרון רב, בזכות אפי נווה, הצליחה לשנות את פניו של העליון.
נו, באמת.
נו, באמת, אבל תקרא את שמות השופטים.
מה היא שינתה?
היא הוסיפה, הרבה שופטים שמרנים, יש היום כמעט טקו בין שמרנים לליברלים, ועוד, ובפעם הבאה יהיה גם אפילו שופט שמרן.
ראינו את השטיין, מה הוא עשה עם ארי רוזנפלד, הנגד שעדיין במעצר.
מה הקשר לשמרנות? זה שמישהו פתאום לא פוסק לפי החליל שלכם, זה אומר שהוא לא שמרן? הוא רואה חומר, והוא קיבל החלטה.
ראינו את סולברג אתמול, מתיישר עם החונטה. בוא, תעשה לי טובה, נו.
מתיישר עם החונטה, בוא. עכשיו גם סולברג.
בן, מה השם, בן? מה השם? בן, בבר. בן בן רחל, לבית אלפנדרי לוי.
רדים,
כן, כן, ברור, ברור, אתה ספרדי כן, במקור. כן. תשמע, בחור צעיר וחמוד, תקשיב לי כן. טוב, זה לא, זה לא בזה תפרטנו היום על מה שקורה במדינת ישראל עם הרשויות, בסדר? לא על זה תפרטנו. יש פה לקונה, יש פה לקונה, עם כל הכבוד, השופטים, כן, הם בוחרים את עצמם, משכפלים את עצמם, הם לא מוכנים לפשרה שבמהלכה שר המשפטים יהיה לו איזשהו סי, שהוא יוכל להכניס איזשהו שופט שקוראים לו בקשי או ביטון, כן, הם לא מוכנים לאירוע הזה, כן, כמו שהם לא היו מוכנים, שברק לא היה מוכן שתיכנס השופטת משמע רות גביזון, או שעוד איזה כל מיני שופטים, ראינו, כשהיה שופט אחד, אדמונד לוי, ראינו, הלך נגד כל הזרם, אחד בהיסטוריה, זה הכל, שהייתה לו כיפה שחורה, זה האירוע. עכשיו, עם כל הכבוד, אנחנו לא מוכנים לאירוע הזה יותר, שהם מנהלים, הם פוסלים חוקי יסוד, הם פוסלים חוקים, הם עושים מה שהם רוצים, הם מנהלים את האג'נדה, כל הזכויות, הם שופטים את הפלסטינים, הם עושים זה, על עבירת בנייה של מתנחל, כן? הם לא אמרו, הם אמרו להרוס בית שלם, להרוס בית שלם. הוא, כשיש לו עבירות בנייה, הוא נהיה נשיא בית המשפט העליון. את המפכ"ל פלד, הם פסלו על עבירות בנייה, ואת גלנט פסלו לרמטכ"ל על עבירות בנייה, ואיך קוראים לו עמית, השופט עמית, המכונה גולדפריינד, כן, בשמו המחתרתי, פסל אותו את גלנט, אבל הוא מתמנה לנשיא. זה לא מקובל עלינו, בן, אנחנו לא, זה לא מקובל, אנחנו
השופט
עם.
השופט עמית פסל את גלנט?
כן, היה בהרכב, היה בהרכב. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
אבל לא הייתה בכלל פסיקה, כי מי שפסל את גלנט זה ויינשטיין.
אמרתי לך, תבדוק אותי אם טעיתי, אז תגיד לי, זה מה שהתכוונתי. תבין, טוב שאתה בודק אותי, זה מה שביקשתי. זה מה שראיתי שפרסמו.
בקיצור, חבר'ה, בסוגריים, עמית לא פסל את גלנט.
בסדר, לא משנה, פסלו את גלנט, פסלו, לא יודע מה, היה בא שם בהרכב, לא יודע מה היה שם.
הגיע הזמן שתדע.
היה שם בזה, זה הכל. לא מקובל עלינו אירוע הזה, אתם רוצים, למה זה? כי מקובל עליכם, אם זה מהחונטה, אם זה עמית, אז לא מפריע לכם עבירות בנייה, ולא מפריע לכם ניגוד עניינים, ולא מפריע לכם החנות בתל אביב, ולא מפריע לכם הבית בזה. פתאום כל אלה שצעקו על בית משפט ישר, ועל, וכן, על הוגנות, וכל הדבר הזה, פתאום כולכם נעלמתם, נעלמתם דום, אני מתכוון באלף, כן? אז תעשה לי טובה, אנחנו לא מקבלים את המשחק שלכם.
זה גם באלף וגם בעין.
כן, גם באלף וגם בעין, גם בה, אם אתה רוצה, בסדר? מה שאתה רוצה, תיקח. זה האירוע, מה, אנחנו לא מבינים? מבינים הכל. זאת לא דמוקרטיה. זאת לא דמוקרטיה, ואנחנו רוצים דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? שבו יש בחירות, והרוב קובע. הרוב קובע. מתחשב במיעוטים, מתחשב בזה, אבל הרוב קובע, זה מה שאנחנו רוצים. אתם לא רוצים דמוקרטיה. למה אתם לא רוצים דמוקרטיה? כי אתם מפסידים, כי אתם לא עושים מספיק ילדים, ואנחנו עושים יותר ילדים. ואז הדמוגרפיה משפיעה על הדמוקרטיה, ואז אנחנו מתחשב, ואתם מבינים שאין לכם סיכוי, אז אתם על הרגליים האחוריות שלכם. אתם נעמדים, לא, אנחנו נמשיך לשלוט בבית המשפט עם הערכים שלנו מאירופה, כן? לא משנה שאירופה מושמדת, נחרבת, והכל הולך כפות. אבל אנחנו נמשיך לשמור עם, לשמור על הערכים שלנו, ואנחנו לא, והעם משתנה, והעם נהיה יותר דוס, יותר אמוני, יותר רליגיוזי, יותר רוצה את החיבור שלו למקום, לקדוש ברוך הוא, לאדמה וכל הדבר הזה. וזה לא מוצא חן בעיניכם, כי בעיניכם אנחנו כבבונים, כבבונים. אנחנו כבבונים בעיניכם. אתה מבין? וזה לא מוצא חן, אני בבון, ובון, ולא מתאים לכם שאני ובון, יהיה לי תוכנית ברדיו ותוכנית בטלוויזיה, ומיליון עוקבים ברשתות החברתיות, זה לא מוצא חן בעיניכם, ולכן כל היום מקללים אותי, וכל היום אומרים לי וזה, ותעשה חיפוש אינון מגל, כן, תעשה חיפוש אינון מגל, תראה כללות,
איך הגענו לדיון עליך,
זה לא דיון, זה לא דיון, אני מדבר, זה לא דיון, אין דיאלוג, אין דיאלוג, נגמר הדיאלוג, כל אחד מדבר בזמנו, זה הכל, כן, טוב, יש לנו עוד נושאים לדבר עליהם היום, מה קורה, שר, תן לנו משהו, תקדם אותנו, תן לנו לך פרסומות, הוא צריך לענות לי, הוא צריך לענות לי, רגע, שנייה.
לא,
כן, בסדר, היה בכדורגל, היה בזה, בא נמרץ, תן לו לענות, תן, הבן אדם באזוז, כולו אנרגיות.
מתי אתם תפנימו שאני צריך לענות?
השמיע לי סינק של 4 דקות של ביבי, משבח את בית המשפט, כן. אגב, מה עם הסינק שלו ליד המטוס, לא השמעת לי אותו היום, וגם מה שהוא אומר לאולמרט, לא השמעת היום.
האמת היא שאפשר להשמיע סינקים של נתניהו מעכשיו עד מחר בבוקר, ומול כולם אתה תצחק, כמו שצחקת בסינק הקודם, כי אתה פתאום תבין שהביצה מרוחה על הפרצוף. כי זה נתניהו. הוא משנה את דעתו רק כשזה מדובר באינטרס שלו, גם בנושא חמאס, גם בנושא בית המשפט, אבל רגע, אמרת דברים ספציפיים, אני אענה לך ספציפית. קודם כל, עמית לא קשור לגלנט, וגלנט לא עשה עבירות בנייה, גלנט, לפי תחקיריו המעולים של קלמן ליבסקינד, השתלט על קרוב ל-90 דונם, השתלט, נטע עליהם קרמים, הפך אותם לשלו, שיקר לבית המשפט בתצהיר, ועוד הרבה דברים, השתמש בהשפעתו כמזכיר צבאי להפעיל לחץ על מנהל מקרקעי ישראל. כל הדברים האלה הוכחו גם בדוח של מבקר המדינה, דוח מיוחד, ומה שקרה זה שהתנועה הירוקה עתרה אז נגד המינוי של גלנט, אבל עוד בטרם היה איזשהו דיון או פסק דין, לכן עמית לא קשור, אמר היועץ המשפטי ויינשטיין לברק ולנתניהו שהוא לא יוכל להגן על המינוי הזה בבגץ.
תקנים אותי שזה היה פלד, שהוא השתתף בדיון על פלד.
נו, אתה רואה. בגץ בכלל לא, בגץ אמנם הייתה עתירה, אבל זה לא הייתה פסיקה, כי ויינשטיין אמר שהוא לא מגן על זה, והממשלה ביטלה את המינוי. הלאה. השופטים לא ממנים את עצמם. בישראל יש מנגנון שעובד 70 שנה. הוא תוקן לפני איזה שנים, די הרבה שנים כבר, על ידי אחד מגדולי השמרנים פה, בשם גדעון סער, ועל פי המנגנון, בשיטת הבחירה של, של השופטים היא מאוזנת, לאף אחד אין שם יכולת לבחור לבד שופטים, יש שם שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שאלה האנשים שמכירים הכי טוב את השופטים, כשהנציגים האלה היו לטובת הממשלה, הילד שקד שינתה את ההרכב של בגץ לכיוון השמרני, ולהפך, מי שלא מקבלים את החוקים של המשחק זה אתם, כי זה ניצח, איך קוראים לו, עמית בכר, ברוב של 270% את האיש הרקוב הזה, את אפי נווה, ואגב, שאתם מרצתם, כן, אחרי שכל מה שהתברר, זאת אומרת, דקה אחת אתם אומרים זה מושחת, דקה שנייה אתם מריצים אותו, לא שאני מופתע, ואתם לא מוכנים לקבל את כללי המשחק, אבל את כללי המשחק, סגרנו לכם את הדלת על האף. שתיים, יש היום רוב שמרני בעליון, כנפי שטייניץ, האישה המזרחית הראשונה, מונתה על ידי ממשלת השינוי, אלרון, ששמו הקודם היה אלפריח, סולברג, שגם אותו הפכת כבר לשמאלן, הוא הרבה יותר ימני ממך, הוא פשוט כנראה לא ביביסט, וילנר, שטיין ומינץ, כולם שמרנים עם קבלות שמונו על ידי הממשלות השמרניות והשרים השמרניים, לכל זעקתם ושבתם של הליברלים. אז גם אחרי שהעליון כבר השתנה, אתם עדיין לא מוכנים לקבל את כללי המשחק. ודבר אחרון, אני אספר לך משהו קצר, זה מעניין, תנסה להקשיב על רות גביזון. אגב, הייתי אני, לא רק אני, בעד מינויה לעליון, הייתה טעות חמורה לא למנות אותה לעליון, לכן אני גם חשבתי ועדיין חושב צריך רפורמות. אם תרצה לשמוע על הרפורמות שאני מאמין בהן, תגיד. מי שמנה את המינוי שלה לעליון היה יריב לוין, אתה מאמין לי?
מה?
הלו? ידעתי אתה מאמין לי?
שמי שמנה את רות גביזון לעניון זה יריב לוין?
חיובי.
לא, לא מאמין.
אז הסיפור שסופר בטור שלי, לוין אפילו לא הגיב, היה כדלהלן. לוין היה, התחיל את הקריירה המזעזעת ומחפירה שלו. הציוץ הכי מצחיק אתמול של דניאל אביטל, רק הביביסטים מספיק מטומטמים לחשוב שועד הפועל יביא להם ניצחון. נאלץ לרטוות את זה. נכון גדול? מה זה הפועל? אולטרה זה הפועל. יריב לוין היה תת עסקן זוטר, זנב תולה, בלשכת עורכי הדין. היה רץ עם איזה מפלגה, קיבל איזה שני מושבים, ועשה קואליציה עם שלמה כהן, שהיה יושב ראש הלשכה, איש שמאל מלא מלא, כאילו זהב הגלעון כזה, אגב, איש מאוד ראוי, אבל שמאלן, שמאלן, ואז הוא ניצח. הוא קיבל ממנו תואר ממלא מקום מוסגן, ותמורת זה, האנשים שלו הצביעו עם האנשים של אותו שלמה כהן, נגד גביזון שאז, נדמה לי עוד ציפי לבני יעקב נאמן, רצו לעלות לעליון. יריב לוין יכול היה ללכת לצד השני, ולגרום שהיא תהיה, והוא אידיאולוג כמו, בערך כמו שאני מקביסט. אז בסוף, כמו שאמרתי, הביצה לפרצוף, פרסומות.
אני רק מזכיר לך שגביזון אמרה שנתניהו לא יקבל משפט צדק.
תשמע, רבים מהם אומרים,
והמשפט חזר היום. עכשיו נתניהו, אחרי הניתוח, עם החמאס, עם החיזבאללה, עם הזה, עם הזה, יושב וצריך לדבר על האייטם אם הוא ירד בוואלה, כן או עלה. תודה רבה.
ומי היה עורך וואלה?
לא זוכר. שלום אלי אלבג.
בוקר טוב, הרבה זמן לא אמרתי את זה.
וואלה,
מה שלומך?
אנחנו בעננים. שמחים וקצת עצובים.
תספר לך, מה שלום לירי?
למה עצובים?
כי לא כולם עדיין פה. חלק מהמשפחה שלי עדיין בעזה.
מה שלום לירי?
לירי בסדר. היא לא מבינה עוד איפה היא, לאן היא נחתה. היא הייתה שנה וחצי מנותקת, ואנחנו שומרים עליה כדי שהיא תבין מה היא עברה, מה עשינו, ועוד פעם אנחנו גם מבולבלים עוד, אנחנו לא יודעים איך לאכול אותה. שנה וחמישה וארבעה חודשים לא היינו איתה, היא הייתה מנותקת קשר עם העולם.
היא לא ראתה טלוויזיה?
מדי פעם ראתה.
אותך היא ראתה?
כן, כן.
אמרת לי באיזה אחד הרעיונות, הדבר שאתה מחכה לו זה שהיא תקרא לך אבוש. קרה?
כן, קרה אבוש. חיבקה אותי, נשקה אותי. מבקשים אותה, מסניפים אותה כולנו, כל המשפחה. אנחנו מקווים מאוד לחזור למצב נורמלי, כי היינו במאוד מטורף.
מה היא מספרת?
אנחנו יודעים לספר מה שהיא רוצה לספר. לא קל היה. לא קל. בלשון המטה. אבל כמו שראיתם, היא גיבורה.
איך היה היחס אליה?
מחבלים. מחבלים, ויכוחים. דברים מטורפים. יש דברים מטורפים ש קשה לי עוד לספר הכל. אנחנו מפחדים גם עוד, כי יש עוד שבועים.
כן, יש עוד שבועים.
וקשה, אתה יודע, קשה באמת, אני לא יודע מה, אני צריך להיות זהיר במילים שלי. אבל בוא נאמר שהם לא חברים שלנו, הם אויבים שלנו, הם רוצים להרוג אותנו. אנחנו צריכים להביא את כולם ולעמוד על המשמר, ועל כל קפצון שירו, שימחקו. זה מה שיש לי להגיד.
אתה מרגיש שהיא חזקה?
כן, לירי חזקה. גם אפשר כבר לספר, כי יש קצת פרומו שרץ, שאנחנו מופתעים ממנו, שאילן זיין עשתה תחקיר, שמדובר שם שיעים. שהיא הצילה חיים.
לירי?
כן.
מה זאת אומרת?
נדמה לי שהיא חבשה שם את החברות שלה או משהו כזה, לא?
כן, יש הרבה, הרבה, הרבה דברים. חלקם אפשר לדבר, חלקם לא, אבל
על מה כן אפשר לדבר?
על עמית סוסנה. היא סיפרה.
שמה?
שהיא הצילה לה את החיים.
איך?
אני לא ראיתי עוד. לירי סיפרה לנו ככה ברמזים, אבל יוצא תחקיר ביום שלישי מילנה דיין, או יום, אני לא יודע איזה יום חמישי, בתוכנית שלה. אני ראיתי את הפרומו, שהיא אמרה שלירי הצילה לה את החיים, אם לא היא הייתה מתה.
מה היא עשתה? מה זה הצילה לה את החיים?
אז זהו, אני לא יודע בדיוק, לירי לא רוצה לספר, אבל עמית סוף נסיק תספר את זה.
אם היא הייתה שם כל הזמן, או שזה השתנה?
השתנה, זה השתנה, ו... קשה לי לפתור עוד מי הייתה, כי חלקם עוד עדיין בשבי, אנחנו צריכים לשמור עליהם. כשנסגור מעגל, אז נוכל לספר, זה יהיה בקרוב מאוד.
אבל היא לא הייתה לבד.
היא לא הייתה לבד.
אגב, בוא, אני פותח סוגריים שנייה, אני צייצתי את זה מקודם, הם העבירו את הרשימה חמאס, ולפי הרשימה שהם העבירו, מתוך ה-33 של הפעימה הראשונה, 25 בחיים, זאת אומרת שמתוך מי שנשארו, כבר שבעה כבר שוחררו, אז 18 בחיים.
כן, אגב, זה מה שידעו אומר... בישראל, זה כן, תואם למה שידעו כן. בישראל.
וזה אומר ששבעה לא בחיים, אנחנו גם יודעים מה החשש של מי לא בחיים, ולזה כמובן לא ניכנס. תגיד, פיזית היא בריאה, הן בריאות הבנות מבחינת מה שאומרים בבית חולים? הסיפור הנפשי שצריך עכשיו לחזור לחיים פה, זה אירוע אחר לגמרי. השאלה אם פיזית הכל בסדר.
פיזית בסדר, כן, פיזית בסדר. הולכות על הרגליים.
עיקו אותה שם? עיקו אותה, תקפו אותה פיזית?
היא לא רוצה לספר כל כך, זה דברים שניתן לה לספר לאט לאט.
איך היא הגיבה כשאמרת לה שהפועל בליגה השנייה?
די, אל תכריז. אנחנו לא מדברים עכשיו דברים כואבים.
יש גבול שבן אדם יכול להכיל.
כן.
ראיתי פשוט איזה מם כזה שלא חשוב, נו.
כן, לא, אז היא עכשיו, אנחנו לא מספרים דברים עצובים. לא מספר לה רק דברים שמחים, ונשמע ממנה ונשאב ממנה, מה שהיא רוצה לספר, מה שהיא יכולה לספר. בזמן okay. שלה, בקצת שלה.
בוא, אני רוצה שנשמע רגע משהו שאמרת אתמול, ותתייחס אליו בבקשה, הנה.
לאלה שתמכו בעסקה, הלב שלי איתם, תמשיכו עד הסוף. למתנגדים, העם יבוא איתכם חשבון. אבל אני אומר לכם, עבודה לא תמה. יש עוד 90 מהמשפחה שלי שם. ונוכל לחייך כולנו, גם עם ישראל, עד שאחרון החטופים יגיע.
היו לזה תגובות מאוד קשות לדברים האלה.
כן, כי אני חזרתי בפעם השנייה שאמרתי מתנגדים, אבל מתנגדים התכוונתי רק למנהיגים. חליל וחלילה, אני לא שופט, משפחות שכולות, המשפחות שכולות, הם הנשמה שלנו, בזכותם, הילדים, החללים, הם בארץ, הילדים שלי, בזכות החללים, החיילים הגיבורים, ואני אמרתי בהתחלה, זה מנהיגים שהצביעו נגד העסקה, אך ורק המנהיגים. והעם יבוא איתם חשבון. והעם צריך לבוא איתם חשבון.
כי זה גרר לי, זה גרר תגובות מאוד קשות, בעיקר בצד הימני כמובן. השאלה היא, אתה יודע, ואני בצד שלך, ואני גם חושב, גם אני חושב כמוך, אבל השאלה אם זה העיתוי הנכון, מה שנקרא לסגור חשבון.
אני עדיין רוצה, כי יש עוד, יש את העסקה הפעימה השנייה, שהמקבלי ההחלטות יצטרכו להרים יד. וזה יהיה קשה, אבל הם צריכים להסתכל ללירי בעיניים, להסתכל לחטופים שחוזרים, ולהגיד שהם לא הרימו יד, ורצו שהם יישארו בעזה.
כן,
מנהיגים,
אבל...
אני שוב חוזר ומתקן, זה אך ורק למנהיגים. כל משפחה שכולה, זכותה להגיד מה שהיא רוצה. וזכותה להביע את מה שהיא, ואני אקבל הכל באהבה מהם. חלילה שלא יצא מהקשרו מה שאמרתי, אני אעשה שוב, אני מדייק שוב את מה שאמרתי.
אבל גם המנהיגים, תשמע, בסוף מדובר בעסקה קשה מאוד.
מאוד קשה.
ושיש לה מחירים שעכשיו למשל חוזרים לצפון הרצועה, אזור שנפלו עליו הרבה מאוד חיילים, עשרות אם לא מאות חיילים. נפלו באזור הזה, ועכשיו העזתים חוזרים, זה מחיר מאוד קשה. וכנראה, לצערנו, שעוד ירצחו יהודים בגלל האסירים האלה שמשתחררים, ואם אנחנו נכבוש שוב, אז יפלו שוב חיילים בצפון רצועת עזה. כלומר, העניין של נבוא חשבון, עוד אנשים יכולים לבוא חשבון איתך על העסקה.
קודם כל, מי שרוצה לבוא איתי חשבון, הדלת פתוחה, הכל בסדר, אני יכול להעביר את עמדתי שוב. אתם יודעים מה לירי אמרה לי? ואתם תקשיבו טוב טוב. אבא, יש שם 2 מיליון מחבלים, שלא תיתו. אז אם שחררו 6,000 או 2,000 או 200 לתוך השתי מיליון, אנחנו צריכים לברך על זה, כי מחר אם יירה מישהו כדור, שימחקו את עזה. אבל שימחקו את עזה, שהחטופים לא שם. ותסרו את המשפט טוב טוב מה שאמרתי, מה שאמרה לי לירי. אבא, יש שם 2 מיליון מחבלים. אני ישבתי עם ילד בן 8, עם ילדים בני 4, שהיו עושים טוע על היהוד. אתם מבינים מה זה? מישהו מבין מה זה? אז הם מדברים איתי על מה? על סינואר ששחררו יכלו לחסל אותו 1,000 פעם. לא 1,000, 2,000 פעם. ואת כל החמאס שהשתולל ועשה את מה שהוא רצה עוד לפני 7 באוקטובר, יכלו לפרק אותו כמו שפרקו את חיזבאללה. ומה, עבודה בחיזבאללה נגמרה? לא נגמרה, כל העולם ניצח להיות על חרבנו לצערי הרב.
כן, אבל גם כשאתה אומר שזה מנהיגים, אתה צריך לזכור שהמנהיגים האלה מייצגים את הלוחמים, מייצגים את המשפחות השכולות, מייצגים מגזר שלם שיתנגד, יתנגד לעסקה הזאת. כשאתה אומר המנהיגים האלה, זה לא מנהיגים בחלל ריק.
אז אני אסביר למנהיגים האלה שמתנגדים, וישאל אותם, מה רציתם, להשאיר את 100 החטופים שם, ויהיה שלום? הרי שלום לא יהיה. הם ירצו לחסל אותנו כל הזמן. אז מה זה משנה עכשיו? כאילו, מה, באמת, אני מנסה להבין אותם. מה אתם רוצים להגיד לי? לחסל 2 מיליון אפשר? בואו, חסלו אותם. חסלו 2 מיליון.
טוב, אני לא מצליח להבין למה אסור לבקר מנהיגים שמצביעים. אגב, אני חושב שזכותם להצביע ככה, אבל גם זכותך לבקר אותם. אבל אני חייב, לפני שאנחנו מתפזרים, שאלה שמסקרנת אותי מאוד לא קשורה. הקטע הזה שהן יוצאות ועולות על הבמה, הרמת הידיים, אנחנו מאוד נהננו מזה פה בישראל, אחר כך התחילו גרסאות שאולי זה מה שאמרו להן לעשות. זה היה ספונטני שלהן, או שזה היה משהו שמטוסי חמאס תסרטו להם? כי זה נתפס פה כאילו ניצחנו גם אותם.
אז אני אחדש לכם. הם דרשו מהם לדבר. אז לירי והבנות אמרו, לא רק שלא נדבר, אנחנו נעשה להם תנועת ניצחון, ונשבש להם את כל ההצגה שהם עשו.
אוי, גדול.
אז ברגע שהם עשו את התנועת ניצחון, הם הבינו שהם הסתפקו עם הבנות, והורידו אותם כי לא נתנו להם לדבר. ושאלתי, ושלירי סיפרה לי, אמרה לי, אבא, אם היו נותנים לי לדבר, הייתי אומר משפט אחד בערבית. איסמי לירי אלבג, וואנה נמבר וואן. והייתה יורדת. ומי שראה את הסרטון היא צעקה לי נאמבר וואן.
נכון.
עכשיו אני ולירי יודעים מה זה נאמבר וואן בינינו, ולא ראיתם שהיא אמרה נאמבר וואן, אני כמעט נפלתי מהרצפה וצחקתי, אמרתי לירי חזרה.
ברוך השם
אלי, חיבוק,
תודה שדיברת איתנו.
שוב אני רוצה להעביר את עצמי, חלילה שלא יובן ולא יוצא מהקשרו, החללים הגיבורים, המשפחות שלהם, המלאכים שלהם, הם בנשמה שלי, הם הלב שלי, ולעולם לא אפגע בהם, ובזכותם, לירי וכל החטופים במדינת ישראל קיימת.
אוקיי, אלי אלבק, תודה. דש ללירי.
דש
חמה.
צביקה מור, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אבא של איתן, שעדיין ברצועת עזה, חטוף, וחבר בפורום תקווה. תגובתך, בבקשה.
קודם כל, אתם לא יודעים כמה שאני שמח בשביל אלי, שלירי חזרה הביתה. אני רק מחכה כבר לפגוש אותו ולחבק אותו. אנחנו בקשר, אומנם הלכנו מכות בוואטסאפ ובטלפון כל השנה הזאת, אבל אנחנו אוהבים. ואם אני אגלה לכם איזה בן אדם טוב זה אלי, ואיזה חסדים הוא עושה, הוא ירביץ לי עוד יותר. הוא באמת אדם, באמת...
הוא נראה לי, הוא נראה אחד שיודע להרביץ בו. לא כדאי להסתבך.
אלי, כן, כן, אלי לא פרייר, אבל אני אומר לכם, הוא אדם טוב, הוא אדם טוב, הוא אדם ש... אני מכיר קצת מהחסדים שהוא עושה, בשביל הכלל. אז אני באמת שמח, אני באמת שמח שהבת שלו, אני לא יכול לדמיין אם הייתה לי בת שם. לא יכול לדמיין את זה. זה משהו אחר. אז אני באמת שמח. ויחד עם זה, כאב לי מאוד לצפות אתמול בדברים שלו. גם אם הוא התכוון רק לנבחרי הציבור שהצביעו, אני לא מבין את זה. נבחרי הציבור רוצים את כל נבחרי הציבור מהציונות הדתית ועוצמה להווה ודודי אמסלם, כולם רוצים את החטופים בבית. וכל השאלה של הדרך לעשות את זה, איך לעשות את העסקה. גם אני התנגדתי לעסקה, כי אני דרשתי, אתם עושים עסקה, אז תביאו גם את הבן שלי, מה עם הבן שלי? מה, לא מגיע לו לחזור? מה איתנו? עד מתי אנחנו נשב ככה? השר דרמר אמר לנו, חמאס יעשה לנו 10 שנים עכשיו מסע ומתן, נו מה? 10 שנים עכשיו יבשל אותנו על הגריל? למה הבן שלי לא בלא בתוך העסקה? אז לכן אני גם אני התנגדתי לעסקה. לא בגלל שלא רציתי שלירי וקרינה וכולם תחזורנה. ודאי שאני רוצה...
איתן לא אמור לבוא פעימה שנייה, צביקה?
אני לא יודע, מה, זה כאילו...
לא, לפי הסכם.
זה כאילו שיש פה איזשהו תאריך. אני לא יודע. אני לא יודע, לא נאמר לנו שום דבר. אני באמת לא יודע.
מה שאנחנו יודעים, וזה חשוב, יש פה 3 פעימות, שבסופן כולם, כולל הגופות, כולם חוזרים, השאלה היא רק אם נגיע לשם.
כן, אבל זה לא ככה שיש לנו כאן 3 פעימות באיזשהו שרשור. השרשור הזה לא קיים. המסע ומתן הבא צריך להתחיל ביום ה-16. זה מסע ומתן חדש, זה לא פעימה שאמורה להתחיל מתוקף זה שהפעימה הראשונה הסתיימה. זה מסע ומתן חדש, עם תנאים חדשים, עם מחירים חדשים, ומי יודע איזה מחירים עכשיו הם ידרשו. בסוף אנחנו נצטרך לתת להם את ירושלים, ועוד לבקש סליחה על זה שיצאנו בכלל לתמרון בתוך עזה. מה יהיה פה? אבל אני רוצה לומר, אנחנו בפורום תקווה 15 חודשים, קראנו לפתור את סוגיית החטופים מתוך מבט לאומי, באופן כזה שאף קבוצה במדינה לא תיפגע. לא ההורים השכולים, לא האלמנות והיתומים מהמלחמה, לא המשפחות הפצועים, לא משפחות המפונים, ולא יתר החטופים. ככה פותרים בעיה מבחינה לאומית. לצערנו זה לא הלך, התוצאות עכשיו רעות מאוד לחטופים שנשארו, ולאזרחי המדינה שעכשיו החיים שלהם הפכו להיות, בוא נגיד, בסכנה הרבה יותר גדולה, עם השחרור של של המחבלים, של הרוצחים האלה שהולכים ומשתחררים כל הזמן, וחבל לי שזה ככה. עכשיו יש לי דרישה אחת מממשלת ישראל. החלטתם להיכנע? אוקיי, חבל מאוד. אני דורש
שהבן שלי
יהיה עכשיו במסע ומתן הזה, שיתחיל עכשיו ביום ה-16. דורש את זה, שכולם...
נדמה לי שהוא שם, אבל תגיד... תגיד רגע, דבר חשוב, הגיעו כבר 3 ואחר כך 4, קיבלת איכשהו מהבאות, מאלה ששוחררו איזשהו עוד חיים חדש?
אנחנו בימים הקרובים ניפגש עם קציני המודיעין שלנו, שיביאו לנו מידע מסודר.
לא, אני לא מדבר על קציני המודיעין, אתה יודע, יש 7 בנות שחזרו, ולך תדע אם מישהי מהם נתקלה באיתן.
נכון, אבל נאסר עליהם לדבר איתנו, זה מובן למה. ואני אומר, יש לנו בימים הקרובים, יש לנו פגישה עם אנשי המודיעין, והם ייתנו לנו את המידע המסודר. זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר שיש להם להגיד לנו משהו. לא יודע מה.
הלוואי שזה יהיה משהו טוב.
כן, 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 נכון.
אבל אני בסוף לא הצלחתי להבין בעד מה או נגד מה אתה, אני אומר ברצינות. האם אתה חושב שעכשיו צריך, אתה אומר, נכנעתם, ראינו, חוזרים עכשיו לצפון, לסגור את הכל, הכל תמורת הכל, כאילו, וזה גם סוף המלחמה.
מה שקורה עכשיו, קודם כל חבל מאוד שהעזתים חוזרים לצפון לפני שאחרון החטופים שלנו הגיע. זה לא, זה פשוט הזוי. אבל החלטתם לקפל את הכל, אז עכשיו תחזירו את כל החטופים. זה הכל. וכולם שמעו אותי במשך 15 חודשים כמה אני דאגתי שיחזירו את הבן שלי וישמרו על החיים של כולנו כאן. אבל אם ממשלת ישראל החליטה להיכנע, אז בסדר, אז יאללה, תסגרו, תצאו.
תצאו, אתה קורא לממשלה לקיים את שתי הפעימות הנוספות ולהחזיר את כולם.
להפסיק את המלחמה, לשחרר את הנוח באותה הכל.
אני מצטער שזה ככה. אני מצטער שזה נגמר בצורה כזאת, כי זה יביא עלינו אסון, ללא כל ספק. אני מזכיר לכם שעורך דין שמואל תמיר, זכרונו לברכה, שהיה ממונה על המסע ומתן בעסקת ג'יבריל, התפטר ברגע האחרון, כי הוא אמר שהוא לא מוכן להיות שותף, הוא אמר שזה יביא אסון על מדינת ישראל, ובאמת שוחררו ברגותי ויסין, שארגנו לנו את האינטיפאדה הראשונה והשנייה. אז אני גם ניסיתי למנוע את זה כל הזמן. רציתי שישחררו את הבן שלי מתוך ניצחון, כדי שהוא יהיה החטוף האחרון במדינת ישראל. אבל זה לא קרה. ואני מצר על כך, וכולנו נצטער על כך. לצערי.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
בשאיפה שישחררו את הבן שלך, חי וקיים ובריא.
צביקה מור, אבא של איתן, תודה שדיברת איתנו.
בשורות טובות לכולנו.
אמן.
כן. תשמע, כל פורום תקווה, או אני לא זוכר איך הם קראו לעצמם, שבנו על משהו איקס, אפשר להגיד שאתה יודע, הם עכשיו עומדים מול שברי המציאות.
המציאות היא מורכבת, כן. בוא נראה לאן זה הולך. בינתיים טראמפ מדבר על הגליה של האזטים, זה מעניין.
אני חושב שהוא בונה לקבל את המכרז של הפינוי בינוי בעזה, הרי הוא נדלניסט. חתיכת מכרז זה לא יקרה לצערי.
בוא נראה, יש הרבה שרוצים לעזוב.
יפה, שיעזבו. אני אומר לך רמז, עזבים, תשמע, גם פה יש הרבה שרוצים לעזוב מרבה הצער.
שיעזבו? אגב, ניו זילנד, שמעתי שמלא עוזבים בניו זילנד, אנשים עברו לניו זילנד, הבנתי שהיא במשבר מטורף.
נגמר לך הזמן.
מעניין.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2. כן, אז איפה היינו? איך אפשר להתקדם פה בכל האירוע הזה?
איפה היינו ומה עשינו?
מעניין, נדבר עם לירי, לשמוע מה היה וכל זה. למה היא לא, שר, למה לירי לא, תעלה את לירי לשידור.
אינון, אתה בסדר? הכל טוב?
מה קורה? למה,
כן. ראש הדמנציה.
הוא אומר שכן, להבדיל, סינואר על הקו. סינואר כרגע בפגישה עם נסראללה.
תשמע, לא, סליחה, יש למרבה הצער, נשאר סינואר אחד.
כן.
מוחמד או מחמוד? כבר לא זוכר.
מוחמד.
ואני ממש מקווה שזה לא להרבה זמן.
בעזרת השם. גם יומו יגיע. גם יומו יגיע. אלא אם כן, כן. הוא יוגלה, אתה יודע, גם זה, אבל יומו יגיע. תשמע, היום של כולנו יגיע, כן?
ואפילו די מהר. יש כאלה שהתקדמו יפה ליום הזה.
כן, מה עוד?
תגיד, ממה שאתה יודע ואתה שם קרוב, מה המצב בריאותו של ראש הממשלה?
האמת שאין לי מושג, לא דיברתי איתו הרבה זמן.
כל העולם מפוצץ בשמועות, יש גם דבילים שמדפישים ומגחיכים את עצמם עם מידעים לכאורה שאינם נכונים, אני מדגיש שוב, אבל דבר שאנחנו יודעים, והרופאים שלו גם בפנייה לשופטים אמרו את זה, שהיה לו זיהום, הוא קם מהר מדי מהניתוח, והיה לו אחר כך זיהום, שזה לא אירוע, תשמע, זה לא אירוע פשוט, האירוע הזה.
ברור, ראיתי גם שהוא דיבר הבוקר בפתיחת המשפט עם השופטים, על זה שהוא עדיין מחלים, והוא התבאס עליהם שהם עמדו על זה שהוא יבוא היום למשפט, למרות שהוא גם מחלים וגם עסוק מאוד. אבל בכל זאת צריך, אתה יודע, מישהו צריך לדעת מה קורה עם האייטמים על שרה בוואלה. מה קרה איתם? כן.
איזה אייטמים?
איזה הזיה, אנחנו חיים בהזיה. איזו הזיה.
אני מסכים איתך, אנחנו לגמרי חיים בהזיה.
פשוט לא יאמן.
על איזה אייטמים אתה מדבר?
סתם, נו, כל הסיקור חיובי, בוא.
אתה חזרת המשפט, סליחה, חשבתי יש משהו חדש. לא חשוב, תקדם.
השופט שלכם, נשיא בית המשפט העליון שלכם, כן, עשה עבירות בנייה, נכון? יש לו עבירות בנייה, נכון? בבית שהוא גר בו.
ממש לא.
אין עבירות בנייה?
אין.
אין עבירות בנייה בבית שלו במבשרת?
אתה לא מודע לזה שהוא קנה את הבית עם עבירות הבנייה?
אוקיי, אז הוא גר בבית עם עבירות בנייה.
לא, אוקיי, אז הוא לא עשה. הוא קנה בית, התברר שיש בו חריגה, והוא מטפל בהסדרה של החריגה הזו. קראתי את כל הטענות, קראתי את כל התשובות, וברור לי לגמרי שאין כלום.
הבית שברשותו עם עבירות בנייה, הוא עבריין בנייה, כי הוא עם עבירות בנייה.
לא, הוא לא עבריין בנייה, כי עבריין זה שביצע את הפשע.
לא, ממש לא, אתה טועה.
ממש כן, ממש כן.
ממש לא, מה פתאום, אם אתה קונה את זה, אתה עבריין. אתה צריך, ודאי שכן.
אינון, הסיפורים של עבירות בנייה...
אתה ממציא חוק.
לא, אני לא ממציא חוק.
מי שקונה בית עם עבירת בנייה הוא לא עבריין?
מי שימצא, לא. קודם כל הוא לא עבריין בכלל, לא מדובר פה באירוע פלילי. שתיים, אתה מקודם גם אמרת שעמית ביטל את גלנט, תעזוב אותך. קראתי את כל הטענות, קראתי את התשובות שלו, גם בפרשה הראשונה, גם בשנייה. ספוילר, אין פרשות. כל עם ישראל, אין אחד פה שאין לו פרגולה, טריס, יש, זה הליך פרוצדורלי מול הרשויות, הוא אפילו שילם את הכנס, הוא עושה את הכל לפי הספר, תפסיקו לבלבל את המוח.
כן, ברור, 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 כן, ושום דבר, וגם הניגוד עניינים שלו זה שטויות. הוא יושב בדין באירוע שאחיו מעורב, אבל זה שטויות, הכל שטויות.
גם זה הוכח כשטויות.
לכם זה זה. נתניהו, אם יש לו ניגוד עניינים, מוצאים לנבצרות מתפקיד ראש הממשלה. מתפקיד ראש הממשלה.
בנבצרות? לפעמים נדמה לי שהוא בנבצרות, כי הוא איננו.
אלה העתירות, כן, אלה העתירות. אבל כשהשופט, נשיא בית המשפט העליון, שופט בניגוד עניינים, זה שטויות, אין עניין, אין סיפור, אין כלום, הכל אצלכם פשוט, אתם צדיקים ומלאכים, מדובר במלאכים.
ניגוד
חבר'ה,
עניינים.
חבר'ה, כן, ברור, אין שום ניגוד
לא
עניינים.
לא היה ולא נברא, תקראו את התשובה ותראו, כן, זה
מצחיק,
הכל.
מצחיק, חבר'ה, זה מצחיק. אגב, זה כמו שאמרת לי על השמרנים, שהילד שקד מינתה את השמרנים, זה שינה את בית המשפט. אותו בית משפט, כן, שפסל חוק יסוד, ברוב, ברוב, מרוב שאמרת שהרוב הוא שמרן, מרוב שאמרת שהרוב הוא שמרן, שכחנו כבר שאותו בית משפט פסל חוק יסוד, ברוב. כן, מה זה ברוב? 13 מתוך 15, אגב, לדעתי, נדמה לי, אם אני לא טועה שם במספרים, אמרו שבהצטלה כזאת או אחרת, אפשר לפסול חוק יסוד. חוץ
נכון,
מהשמונה,
טוב,
חוץ
טוב מהשמונה, שפסל.
ודאי, זה אלה שמרנים. אלה שמרנים, זה בית משפט שמרן.
נכון, מה לעשות, אבל אפילו אתה, ואפילו הרפש הזה, יריב לוין, לא יוכל לשנות את העובדות. שופט שמרן זה שופט שמרן, יש לו היסטוריה של פסיקות, יש לו היסטוריה של מאמרים. אגב, שכחתי לספר לך שאחת מהשופטות, וילנר, גם הייתה בגרעין ההתנחלות הראשון של גוש אמונים, ותכף גם אותה אתה תכפיש, כי כל פעם שזה לא לפי, כשבגץ פוסק 11-0 שנתניהו יכול לכהן כראש ממשלה, כשהיום אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי, אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי, זה מדינה עם מלחמות ועניינים, אז סבא, אבל כשבגץ עושה פסיקה אחרת, אז זה לא מתאים לכם.
תגיד
אגב,
לי.
אני מציע לך, מציע לך לקרוא את השרשור של אור קרמי על המתמודד מול עמית, השופט אלרון, עם המאות שיחות בינו לבין איפי נווה בפרשת אתי קרייף וכולי וכולי, ואני מציע לשאול את עצמך, כל שופט מתנחל, ויש פה לפחות שניים, הוא יכול לדון בפסקי דין שקשורים להתנחלויות? זה לא ניגוד עניינים? ובכן, הוא יכול לדון. בשביל זה הם שופטים מקצוע צועים, אבל אתם חבורה של צבועים. אתם, אגב, אם היה נציב תלונות על שופטים, אפשר היה גם לדון בתלונות על עמית, אבל גם את זה יריב לוין לא נותן למנות, כי הוא בא עם שופל להרוס. אז יריב לוין, תקפוץ לנו. תודה.
כן, כן, ברור. אהבתי את הקטע שווילנר הייתה בגרעין הראשון.
גם זה לא טוב.
בבר. בבר, בברלה. בברלה, בן רחל,
לא
לוי
לא...
אלפנדרי.
אני אוהב שאתה אומר את זה, אבל כן. זה לא במקום טיעון.
כן, בברלה, כן. תשים, לא, זה התחלה, כן. זה הפתיח.
זה פשוט לא במקום טיעון.
כבודו, כבודו, שים לב, כבודו. זה שמישהו בא מהתנחלות, סלש סולברג, או היה בגרעין של גוש אמונים, הפסיק להרשים אותי ממזמן. ממזמן, אתה יודע למה?
כי אתה מתרשם רק מביביסטים.
תן דבר, מנית סרי, תן דבר.
לא, מה אתה רוצה? אנחנו עכשיו בדיאלוג יפה.
כסרי, סרי, כסרי, סרי.
אתה רוצה שאנחנו חוזרים לפורמט, רק אתה מדבר קדימה.
הפסיק, כי אני ראיתי, לא בעולם המשפט, שם תמיד קשה לפענח את הדברים, ראיתי בעולם התקשורת. ראיתי מה קרה לאנשים שהגיעו מההתנחלויות. ראיתי מה קרה לאנשים עם הכיפות הסרוגות. ראיתי מה קרה לאותם בני אנוש שבאו מתוך אותן הערוגות. איך הם התיישרו עם האג'נדה של האליטה. אליטה, אוסטיגר תמייסה. עם המסגרת, עם הבונטון. ראיתי, לא נזכיר שמות. כולל בנים של רבנים חשובים. כולל בנים של אנשים שהיו במחתרות, כולל הכל, ראיתי, ראיתי כבר. איך אומר קהלת? ראיתי הכל. לא ככה בדיוק הוא אמר, אבל בסגנון, בסגנון. זה, אני מקצר לך את זה, במילים שלי. ראיתי הכל. ולכן אני אומר, כן, שאל תרשים אותי בנאים דרופינג או ביישוב דרופינג. בסדר? אל תרשים אותי. אגב, ההצלחה הגדולה של ערוץ 14, אתה יודע למה היא? לא נעים להגיד, אבל כי זה לא הציונות הדתית. זה לא הציונות הדתית. תשים לב שהסדרה המרכזית בערוץ 14 היא לא מהציונות הדתית. היא הגיעה מאזורים אחרים, מהמסורתיים יותר, כן? מזרחים, חוזרים בתשובה, חילונים, אנשים אחרים, לא, לא, זה, הציונות הדתית, יש לה משהו שהיא, אתה יודע, הרבה פעמים דתיים, גם עם שיגעון גדלות, יש להם רגשי נחיתות. ולחילונים, לחוזרים בתשובה, למזרחים, אין, זה DNA אחר. ועובדה שערוץ 14 הצליח בכל המקומות שבהם הציונות הדתית נכשלה. כל האורי אורבך והטובים לתקשורת וכל האירוע הזה, אתם תשנו ואנשים נכנסו, זה לא עבד. זה לא עבד. רק ערוץ 14 עבד. לכן כשאתה אומר לי על השופטים, על סולברג או וילנר או ההוא וכל מיני כאלה, ראיתי את סולברג אתמול. ראיתי את סולברג אתמול, התיישר. התיישר. הוא לא גיבור גדול. הוא לא גיבור גדול. הוא פחד ממך יותר ממה שהוא פחד ממני. הוא עדיין פוחד מכם יותר ממה שהוא פוחד מאיתנו. זה האירוע. אתם עדיין יותר מפחידים. כי הוא יודע מה היה קורה לו אם הוא היה מתנגד. הייתם הורגים אותו. הייתם הורגים אותו. זהו, זה האירוע. בקטנה, לא, לא בשביל משהו.
כן, כן, ברור, זה סתם, אנחנו הכל בקטנה. אינוני.
כן, מותק.
אני לא יודע איך להגיד לך את זה.
בוקר טוב.
כמו קרוב.
בוקר אור. בוקר אור.
מה שלומך, חמוד?
ברוך השם, איך ישנת?
לא משהו.
כן. כואב לך, אגב.
אתה תגיע לגיל הזה, אתה תראה, השינה, שינה טובה זה בונוס. לא כואב לי, אגב, דווקא.
אוקיי.
אבל אני לא יודע איך להגיד לך את זה. אבל הנאום שלך...
אבל אנחנו צריכים לדבר.
בדיוק. הנאום הזה עכשיו היה... תת מגוחך, כאילו זה אפילו לא הגיע לדרגת מגוחך. סולברג פחד ממני יותר מאשר ממך. אז יש לי חדשה בשבילך, שופטים אסור להם לפחד מאף אחד. זה כל האירוע, אם אתה רוצה חבר מושבעים, נלך לחבר מושבעים, ואנחנו יודעים שאי אפשר בישראל היא קטנה מדי. לא ישרו אף מושבע אף פעם. כאילו, תמיד זה, כולנו בניגוד עניינים. ולכן רק שופטים מקצועיים. סולברג, אתה יודע ממתי אני אוהב אותו? מזה שהוא פסק נגד אילנה דיין בתביעת הדיבה של סרן רייש, ואז רבתי ריב קשה מאוד עם חברתי הראויה לפוליצר אילנה דיין, בעיקר, לא רק, לא בעיקר, גם על זה ש25 שנה עובדה מציגה את מה שהיא מציגה, וגם כל מה שהיא עשתה מאז המלחמה, אבל בסרן רייש היינו חלוקים, וסולברג הלך לה על הראש, ומצא את סרן רייש צודק, וזה לא הרשיע, זה לא פלילי, וקבע שעובדה שפכה את דמו, ואני הרצתי אותו על זה. אגב, הייתי על הראש של כל המיליה, והברנז'ה, והחברים שלי, תקשורת והכל. לצערי הרב בעליון זה התהפך, ולשמחתי סולברג עכשיו בעליון, וסולברג בעליון, והוא גם יהיה נשיא העליון. וזה שאתה, שאתה ביביסט, אתה הרי לא איש ימין. אתה ביביסט, הרי מה מוכיח שאתם ביביסטים? ואתה עוד עכשיו שופך פה את דמה, מטאפורית כמובן, של הציונות הדתית שמתנגדת לעסקה, כי אתם מתיישרים, אם ביבי מחר יחזיר אותך על החמאס, אתה תתמוך בזה. אתם הרי, לא, זה לא כזה מצחיק, אני אשמיע לך את עצמך, זה אמנם רגע של הומור, וזה, אמרתי פה למישהו בבוקר, מה אתם מתקשרים אליי עכשיו?
תענה, למה אתה לא עונה? תענה, אולי זה מישהו דחוף לו, אולי זה מישהו חשוב, אולי זה...
בטוח דחוף.
כן, בדיוק. השליח רוצה לשלוח לך ספר מהוצאת...
זה כל הזמן קורה, כן. הנה, רק תשמע איזה שנייה. כן, זה לא ביבי.
אגב, רק ביבי יכול גם להשאיר את חמאס וגם לחבר בעסקה.
כן, כי זה שקמה ברסלר צייצה. היא מבקרת אותו שהוא משאיר את חמאס, והיא מבקרת אותו שהוא מחבל בעסקה. זאת פרופסור לפיזיקה, גאון. תוריד את הפלאפון שם, הוא עדיין מדבר.
נכון, גם ביבי יכול, גם להשאיר את חמאס, וגם לחבל בעסקה, ואת זה הוא עושה כל הקריירה שלו, תמיד אוכל את הדגים הסרוכים, שלם את המחיר, זאת אומרת לא משלם, הוא לא עולם לא משלם, אנחנו משלמים את המחיר היקר, ומגורש מהעיר, אז זה מה שקרה עכשיו, ולכן אני מסביר חשוב, בפעם האחרונה, השופטים השמרנים שמניתי את שמותיהם, הם שופטים שמרנים, זה לא יעזור, יש להם פסיקות, יש להם תפיסת עולם, אנשים שממונים להיות שופטים זה אנשים שקופים, כל דבר שהם כתבו, כל מאמר שהם כתבו, כל פסיקה, נתתי לך דוגמה עם סולברג, השופטת וילנר, זה לא שהיא מתנחלת, היא עלתה על הקרקע בהתנחלות הראשונה שאפילו הייתה לא חוקית, זאת אומרת, גם לאנשים האלה, עכשיו הציונות הדתית באמת, תשמע, זה חדש שאתה יוצא על הציונות הדתית, יכול להיות שאין לה זמן לשבת בערוץ 14, כי אנשיה משרתים, אנשיה נפצעים ונלחמים, ואני אומר את זה כל הזמן, ואתם יושבים שם חבר בטלנים, גם כשאתה אומר על הדמוגרפיה, אנחנו עושים ילדים, היה מאוד נחמד, אם חלק גדול מהילדים האלה גם היו מתגייסים, כי אצל החרדים זה לא ממש קורה. ואם אתה קובע שערוץ 14 יצליח, אני רק מבקש, אנא, הקדוש ברוך הוא, איך שאתם קוראים לו, לא רוצה להצליח ככה. אני לא רוצה להצליח ככה בחיים. ודבר אחרון, בוא תשמע, אפרופו כל מה שקורה עכשיו, שאתם תמיד, אבל תמיד תתמכו בנתניהו, את האינסרט האחרון שלי לערב, הוא לא ארוך, קראתי לו, מה, נהיינו דוברים של ראש הממשלה? ריקלין.
עומד ראש הממשלה בשבוע שעבר במסיבת עיתונאים, את מדברת על ישיבות קבינט, אין שום תוכנית לממשלת ישראל, אין תוכנית. ומה את מספרת לי? מה את מבינה? מה תהיה תוכנית? מהדלפות הקבינט. מותר ליושב ראש הבית היהודי להגיד, צריכים להכריע את החמאס. מה הפשע הגדול? במה זה מפוגע במדינת ישראל? מה, כולנו נעשינו דוברים של ביבי נתניהו? אדוני ראש הממשלה, תגיד לנו בבקשה, מה התוכנית שלך? תמשיך לגבות, תמשיך לגבות את הקבינט, אתה חלק ממנו.
איזה גיבוי?
אתה מקבל, אתה תמיד תגיד,
איזה גיבוי?
איזה גיבוי? מראש השאלה היא מצחיקה, כי ברגע שבנט קם ואומר, אני רוצה לענות לה. ברגע שבנט קם ואומר, אני חושב שצריכים להכריע את החמאס, ישר כל אלה שבעד חופש הדיבור של השמאל בכיכר עמך ישראל, אומרים, מה פתאום שרים מדברים? חבר'ה, תנו לו לדבר.
ריקלין מגן כאן על בנט, אנחנו מדברים על עיצומו של מבצע צוק איתן, נדמה לי 2014, כבר הלכתי לעובד בין המבצעים, כשנתניהו פעם נוספת נמנע, מלבצע את מה שהוא הבטיח, ובנט, כן, ריקלין פה, זה אינסרט ארוך, קיצרתי אותו מאוד, זאת אומרת, צר קיצר אותו מאוד, הוא מסביר כמה בנט וליברמן צודקים, זה 2014, אגב, זה יכול לחסוך מאיתנו את הטבח, אז נתניהו לא עשה כלום, וקרה הטבח, והם עדיין בעדו, הם עדיין בעדו, הם... עכשיו, אינון מגל, הייתי יכול להשמיע את זה שוב, מסביר, אין אירוע, אין עסקה, הוא אמר גם לאלי אלבג, אין עסקה, כי הממשלה טיפול, והנה יש עסקה, והפלסטינים חוזרים, ציר נצרים זה האירוע, הוא הסביר לנו, הנה ציר נצרים פתוח, הם חוזרים, הכל בסדר, לא ניצחון, ולא... כן ניצחון, אבל לא ניצחון מוחלט, כי אי אפשר להיפטר מחמאס, צריך להמשיך להילחם בו, כל הזמן, בכל הכוח, כמו שנתניהו לא עשה, והם עדיין בעדו, ובאים בטענות למתנחלים ולציונות דתית. אין לתאר.
טוב, נגעת בכמה נושאים. בכמה נושאים, אני חייב, או יותר נכון, רוצה להגיב לכמה מהם. קודם כל, לגבי אלבג, שבאופן לא ראוי, הוציא משהו משיחה סגורה שהייתה לנו לפני שנה, ואתה כמובן, אתה וסרי חגגתם בכל תוכנית שנייה.
מה אתה רוצה שאני אתעלם מזה? לא הבנתי.
על האירוע.
ברצינות אני שואל.
לא, זה היה לא ראוי.
כל התקשורת זה הוצאה דברים משיחות סגורות.
א', לא נכון. ב', הורים לחטופות רוצים להיפגש שיחה סגורה וקובעים שזו שיחה סגורה, לא ראוי להוציא דברים משיחה סגורה. אגב, גם לא היה ראוי שהוא הלך לנשיא המדינה ואמר לו לא לשחרר את ארי רוזנפלד. כן, וכמו שאמרתי לו גם בשיחה, גם לא היה ראוי מה שהוא עשה אתמול עם הטענה. אני חושב שהעסקה קשה, הבת שלך חזרה, אתה צריך להגיד תודה, ולא לדבר ולהגיד עכשיו אני עושה חשבונות עם אנשים שהתנגדו. אבל זה עכשיו, לגופו של עניין, אני אמרתי את זה לפני שנה בסיטואציה מסוימת, וגם כשאתם חזרתם ואמרתם לי, אמרתי לכם, רבותיי, תפסיקו לחגוג, כי המציאות השתנתה. ונתניהו רוצה את העסקה, ונתניהו אומר שהוא יעביר את העסקה, ונתניהו אומר שהממשלה תישאר גם אם תהיה העסקה, ועובדה שצדקתי, למרות שחגגתם עליי כל התוכניות, כל הזה, בסופו של דבר הייתה עסקה. זה דבר זה ראשון.
זה גדול שבסוף יוצא שצדקת.
ברור, סליחה. נכון? נכון? ברור, כי, ברור. מה שאמרתי, צדקתי, זה דבר
אין,
ראשון.
אין אירוע.
דבר שני, לגבי הסיטואציה עכשיו, תראה, אני אמרתי ואני אומר עדיין, המטרות של המלחמה בעיניי הן מקודשות. אני חושב שהן מקודשות. אני חושב שהפלת חמאס, והסרת האיום מרצועת עזה, והשבת החטופים, זה מטרות מקודשות. ואני חושב שעכשיו נתניהו נמצא במבחן מאוד גדול ומאוד משמעותי. ואם הוא יוותר על המטרות האלה, לדעתי הוא יהיה בבעיה גדולה. אני חושב שבן גביר צדק במה שהוא עשה, ואני חושב שבצלל צדק במה שהוא עשה, שהם מתעקשים. כל אחד עשה את זה אחרת, בפורמט שונה, יש לי השגות על כל מה נכון ומה לא. שורה תחתונה, אני חושב שנתניהו חייב להגיע למטרות המלחמה הזאת, לניצחון מוחלט על חמאס. חייב. עכשיו, לא יודע אם יעשה את זה בהסכם, לא יודע מה עכשיו טראמפ נכנס עם הגליה, אני לא יודע מה האירוע. חמאס לא יכול להמשיך לשלוט ברצועת עזה. זה האירוע. ולכן אני שומע את כל הזה, והקמפיין, וכל הדבר הזה, ושמעתי את צביקה מור, אני אומר לא, רבותיי, אנחנו לא נלך לקנוסה. אנחנו לא נלך לקנוסה. עשינו פה הפסקה, שילמנו מחירים, הם חוזרים לצפון. גם, תזכרו שגם ברפיח היו מיליון אנשים, ותוך שבוע הם כולם עפו. מיליון אנשים היו ברפיח, הם כולם עפו תוך שבוע, למואסי, כן? ויחסית, למרות שהם התארגנו וידעו שניכנס, היו לנו שם מעט נפגעים. צריך גם את זה לזכור. אוקיי? לגבי זה שעכשיו כולם בדאון והם חוזרים ומה יהיה. תוך שבוע מיליון איש עפו. ופה אין להם את הבתים. חצי מהבתים או רוב הבתים שם נהרסו. אני לא יודע לאן הם חוזרים. תכף הם יחזרו, כל אחד יחפש את הבית שלו. את המפתח, את הדירה, כל זה. אין, נגמר. אין, רוב הבתים שם נהרסו. אוקיי? אז תבינו את האירוע. בסדר? ולכן אני לא יודע מה הוא הולך לעשות. אני רק אומר, מה ראש הממשלה? אתה הכרזת שזה ניצחון בצדק. מי שעשה את השיבה באוקטובר, חייב לדעת שהוא ממוגר. ממוגר מעל פני האדמה. חייב. זה מקודש בעיניי.
תראה, אני עוד פעם, אני באמת בלב שבור, אני צר לי להתקן אותך, שאתה מציג עכשיו את הדברים בצורה מאוד מעוותת. וזה כל כך ברור שאני אפילו שוקל בכלל לא לענות, אבל בכל זאת, שמע, משלמים לי פה כדי שאני אתאמת איתך. אתה לא צדקת בכלל. אתה אמרת והודעת שאין אירוע, הסברת שעוד מילא, קידשת את פילדלפי, שמשום מה אני לא שומע את זה בזמן האחרון. אמרת ומילא פילדלפי, אנחנו לא יוצאים מנצרים, לא. עכשיו, מה שהשתנה, רגע, אמרת, השתנה דבר אחד. נתניהו התקפל, זה מה שהשתנה. ואתם כמו דומינו, טק, 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 וכולם מתקפלים אחריו. אפרופו מה שהשמעת מקודם מריקלין. עכשיו, אנחנו ניצחנו את חמאס. אין בכלל ספק. אני לא מתרשם ולא מתרגש, לא מה שהם עשו בשבת עם כמה עשרות חמושים דמיקולו, וגם לא מהחזרה לצפון, אבל אני מזכיר לכבודו, המלומד, שאני ישבתי פה, עשרות פעמים ואמרתי לך, אפשר יהיה לחזור ללחימה, תביאו אותם כבר, אתם אמרתם, אי אפשר, אם זה יסתיים זה נגמר, ועכשיו אתה מסביר לי בדיוק הפוך, וכל מה שאני טוען זה, שאתם מתהפכים, כמו סטייקים, שלא לומר אומצות, על פי המנהיג. עכשיו, אם המנהיג היה ראוי לשמו, ובאמת הייתי מסתכל אחורה ורואה את כל שלל הישגיו, אבל אני מסתכל אחורה ואני רואה את האסון בקרמל, את האסון במירון, תמיד היה מישהו שלא משך בדש מעילו. וכשאתה מדבר על הניצחון המוחלט ועל הפלת חמאס, ואני מסכים איתך, אני שואל את עצמי, למה הוא לא עשה את זה לפני הטבח? 14 שנה, ריבונו של עולם. שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה רק 4, יש עוד 10. למה הוא לא עשה את זה? למה קודם היה צריך לשחוט ילדים קטנים כדי שיעשה את זה? ואיך יכול להיות שאחרי זה אתם עדיין נשבעים בשמו? ולכן אנחנו קוראים לכם קאט, אבל בלי שתעלבו. אני לא רוצה שתעלב.
כן, כן, ודאי. בגלל זה אני...
חשוב לי.
כן. מרוב שאני קאט, כן, אני מבהיר את עמדתי לפני שהיא קוראת, כן? מרוב שאני קאט. אבל בסדר, הבנו. אני רק רוצה לציין, בפילדלפי, למרות שאתם ויתרתם על פילדלפי, ולמרות שאתה אמרת שפילדלפי זה ספין, ולמרות שאמרתם וזלזלתם בזה שזה מקודש וכל הדבר הזה, אנחנו עדיין בפילדלפי. אנחנו עדיין שם. צריך לזכור את זה. זה דבר ראשון. לגבי נצרים, בנצרים יש בידוק. נכון, כשאני דיברתי, אמרתי שאין פתרון לנצרים. יצרו פתרון לבידוק על ידי חברה אמריקאית, ואגב, אנחנו כמעט בחצי מציר נצרים, שתדע, לא נסוגנו מכל ציר נצרים, כמעט חצי מנצרים בידינו. פתחו שרבול, פחות או יותר חצי מנצרים, שבו גם יש בידוק. כן? אז צריך גם את זה לזכור. ולמה לא עשו קודם, אתה שואל? אוי, באמת, למה לא עשו קודם? זה מזכיר לי את הביקורת שלכם עליו, למה הוא שחרר את סינואר בעסקת שליט? למה הוא שחרר את סינואר? באמת, למה הוא שחרר את סינואר? אנחנו יודעים מה היה פה. תגיד, מה, אנחנו לא זוכרים מה היה פה, אנחנו לא זוכרים מה אתם עושים לו כל השנים? מה זה למה הוא לא עשה קודם? כל המערכות, כולם אמרו שחמאס מורתע. כל המערכות לא נתנו לגיטימציה. מישהו היה בעולם וכאן בארץ מאפשר לעשות את מה שעשינו ברצועת עזה עם 50 אלף הרוגים? נו, אתה יודע את התשובה בעצמך, מה אתה עושה את עצמך? מישהו היה נותן להרוס את כל רצועת עזה? כן. מישהו היה מאפשר מחיר של מאות חיילים הרוגים? כן, על, על, על הדבר הזה, לולא היה קורה לנו האסון הזה? ככה נתניהו היה יוצא למלחמה? הייתה לו איזה לגיטימציה פנימית, בינלאומית, לעשות את הדבר הזה? הרי גם כשהוא רצה לתקוף, אחרי שירו עליו את הטילים באשקלון, אז איימו בצבא להתפטר, אתה פרסמת את זה. מה הוא עושה, ואין לו זה, סמכות, הוא צריך, ומנדלבליט, ולהתייעץ עם הקבינט, ועמדה, וכל דבר שהוא רצה לעשות. למה הוא לא חיסל? למה בנט לא חיסל את ראשי חמאס? כי הצבא התנגד. השב"כ אמר, הצבא התנגד. 5 ימים לפני הטבח, הצבא והשב"כ אמרו לו, בוא תכניס את הפועלים. נו, באמת. למה הוא לא עשה את זה קודם? באמת, למה הוא לא עשה את זה קודם כל השנים? למה הוא לא עשה? באמת, הייתה לו לגיטימציה ממש. כן, אתם הייתם נותנים להפך. אתם רק שיבחתם אותו כל השנים על זה שהוא זהיר, והוא לא נכנס למלחמות מיותרות, והוא לא עושה... זה מה שאמרתם. זה מה שאמרתם. עכשיו אתם באים, למה הוא לא עשה? כן, כמו ש... למה הוא שחרר את סינואר? ראיתי שגם כתבת שאולמרט לא הסכים. אולמרט, אני השמעתי לך את אולמרט, אומר שהוא רצה לעשות את העסקה, ומי שתקע אותה זה ברק שהלך לאוהל של משפחת שליט, ואז חמאס הקשיח את עמדותיו. השמעתי, אולמרט, אתה רוצה אני אשמיע לך את זה עוד? אין לי בעיה, אני יכול להשמיע, ואני בניגוד אליך לא משמיע את אותו סינק 400 פעם. אתה יש לך את הסינק, בוא, נתניהו מפיל את עזה, נתניהו אומר לאולמרט, נתניהו ליד המטוס, נתניהו זה, 700 פעם אומרים משמיעים וזה לא, שמעתי לך פעם אחת, נגמר, זהו, לא משמיעים 1,000 פעם אותו סינק, לא.
צר לי, אני אמשיך להשמיע אותם, אבל סיימת?
שיאללה, שנסיימתי, שיהיה.
אני לא יודע למה, אני אוהב אותך, אבל תשמע. ספוילר, אולמרט לא עשה את עסקת שליט, וכל מה שאתה משמיע זה ולבלים. נכון, היה שם תקטע באמצע המסע ומתן עם ברק, זה, ואני דיווחתי אותו עליו בזמן אמת. בסופו של דבר, בשבוע האחרון לכהונתו, כשנתניהו כבר הרכיב את הממשלה, הוא ישב מול העסקה, הסתכל עליה, התלבט לילות שלמים, דיברתי איתו אז, דיברתי עם אנשיו, והחליט לא לחתום עליה, צריך לחתום ללכת הביתה. זו עובדה, זה, וכמו שנתניהו ראש ממשלת השבעה באוקטובר, וזה לא ישתנה, נתניהו הוא איש ששחרר את 1,027 רוצחים וסינואר בעסקת שליט, וזה לא ישתנה. עכשיו כבר אמרנו 20,000 פעם שהייתה לגיטימציה לעשות פעולה בעזה. זה הוכח לי שזה פרק שלם של גיא זוהר. בכל פעם שהיה מבצע, היו איזה 6 מבצעים, הציבור התחנן בפניו להפיל את חמאס. זה היה אז בזול, אגב. היו סקרים של 87%. הייתה סופר לגיטימציה, אבל תשימו לב להתבטאות של אינון. זמן קצר לפני הטבח אמר עכשיו רגע אינון, בצבא אמרו לו בוא תכניס את הפועלים. בצבא יכולים להגיד, מי שמחליט זה ראש ממשלה. והסיפור, לא, בצבא, לא אימו להתפטר בצבא, אז כשהוא רצה לעשות מלחמה, כשהייתה לו הזקה באשקלון. בסך הכל, הטענה הייתה והייתה מוצדקת, שכדי לצאת למלחמה, צריך לחטט קבינט. אמרו לו, תכנס את הקבינט, וצא למלחמה. זה מה שהיה. עכשיו, במקום ללרלר עכשיו בתשובה, אגב, כל הקשקושים שאנחנו בציר נצרים ובפילדלפי, על פי ההסכם אנחנו מפנים בפילדלפי ביום ה-50, לא יודע אם נגיע לזה, וציר נצרים, כי אם אתה חצי בציר נצרים, זה כאילו אתה לא בציר נצרים. כי אם פתחת, הלכת. עכשיו תשמע רגע, יענה לך נתניהו, על כל מה שאתה אומר על הלגיטימציה, ועל הצבא אמר לו, והשבק אמר לו, אני פשוט מעדיף לעבוד פחות, יש לי את ביבי.
מה קורה כשגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. הממשלות בראשותי, הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
אז כל פעם שאתה תמשיך להטיל, לנסות להטיל את האחריות על אלה שלא אמרו, ועל אלה שלא היו, ועל אלה שלא התריעו, אני אשמיע לך אחד מעשרות האינסרטים או המכתבים, הוא כתב לוועדת וינוגרד, כשאולמרט היה ראש ממשלה, הוא כתב, חבר'ה, זה רק ראש ממשלה, אפילו שר ביטחון, מי שקובע, הוא צריך היה לדעת את קשירות הצבא, בדיוק כמו שהוא היה צריך לדעת שחמאס לא מורתע, הוא הרי מר ביטחון. נראה לי מצינו, לא?
תשמע, רק שני דברים. א', כותב לי מישהו שאם אתה אומר, אם אתה אומר שאתה אוהב את סולברג, אז הטיעון, לא צריך להוכיח יותר מזה.
אחלה טיעון.
ב', שלח לי מישהו דבר מעניין, שאני רוצה רק לקרוא לך אותו, משהו בקטנטונת, שהוא עשה גוגל, לגבי אם עבירות בנייה זה דבר פלילי, אתה טענת שזה לא דבר פלילי, אז הוא עשה גוגל, בנייה ללא רישיון זה פלילי. עבירות שבוצעו ללא היתר כדין או עבירות שבוצעו תוך סטייה מתוכנית הבנייה הן מוגדרות כעבירות פליליות לכל דבר, וברור כשאתה קונה משהו שהוא לא חוקי אתה הופך להיות העבריין. תודה.
זה לא נכון. בעבירות בנייה הפרוצדורה, החוק והכל, עבירות בנייה, זה לא שאתה יודע, יש שם, כמו שיש ב-80% בתי ישראל, חריגה כזו או אחרת, הוא קנה את זה ככה, והוא נכנס לתהליך הסדרה.
תראה,
אבל,
עליו נכתב, אבל, הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול.
נכון מאוד, נכון מאוד, ואני גדלתי על השיר הזה. בואו נסיים באמירה פשוטה. יצחק עמית, הוא נשיא בית המשפט העליון.
שלך.
תודה רבה.
שלך.
של כל מדינת ישראל.
אין לנו אחר. בבקשה. תודה.
ולא יהיה. אז תשמע, לכל אחד מאיתנו יש את הנופלים האלה שנכנסים לו ללב, כאילו, או שאתה מכיר, או שיצא לך להכיר. אצלי, אחד מהבחורים המדהימים האלה, זה רב סרן אייל אבניון, שכן פה מאוד השרון, שנפל ברצועת עזה, במלחמה הזו. ואנחנו נגיד עכשיו שלום לאביו, לאבי אבניון, על הנביא.
היי, שלום.
בואו נספר את הסיפור של המרוץ. מחר יש מרוץ שמתקיים בהוד השרון כבר הרבה מאוד שנים, 27, 28 שנה, שהוא התחיל בתור מרוץ, זה תיכון הדרים בהוד השרון, זה התחיל בתור מרוץ שיר, אחר כך עבר לשיר, ועכשיו זה לעשיר עם א', כי א' היא על שמו של אייל, תן את ההיסטוריה ככה בקיצור.
אוקיי, המירוץ התחיל למעשה אחרי מקרה באסון המסוקים בשער יישוב, ששני בוגרים של התיכון, שיקו סבן ויפתח שלפופרסקי, נהרגו.
שלפופרסקי, כן.
כן. שני המורים לחינוך גופני, עמית נתני ואיציק מטרני, לקחו איזשהו החלטה להנציח אותם בצורה של מרוץ משער יישוב להוד השרון, להביא את הנופלים בחזרה הביתה. באוקטובר באותה שנה נהרג גם רונן חיון בפעילות מבצעית בלבנון, ואז הפך להיות מירוץ שיר, שין יוד רש, ומאז התחילו את המיזם ואת המירוץ המדהים הזה, כאשר הרעיון שעומד מאחורי זה, שהתלמידים למעשה כבר מתחילים, תלמידי כיתות יוד ב' מתחילים מספטמבר, באותה שנה שמתחילים את שנת הלימודים, להתאמן במתנקים לקבוצות ריצה לפי רמות,
הם רצים שלושה ימים, איזה 200 קילומטר בערך, ואגב הם גם עוברים כל מיני, הם מתחילים באנדרטה של אסון המסוקים, עוברים הרבה מאוד נקודות של מורשת קרב כאלה, נכון?
נכון, תראה, היום הראשון הוא מוקדש בכלל, היום הראשון יום שלישי, שזה יהיה השבוע, הוא מוקדש בכלל שהם עוברים בין הבסיסים, או באנדרטות לזכר שקשורים לאותם נופלים. אז הם מתחילים בהתחלה בתל נוף, שזה בהמשך, עוד לא הגעתי אליו, לליאור שי, שנהרג ביולי 2010 באסון המסוק ברומניה, אז הם עוברים שם, אחרי זה הם גם הגיעו לאנדרטת הנחל, שזה קשור לאייל, כי אייל רוב השירות שלו היה בנחל, ושם במקומות האלה מדברים איתם אנשי צבא, חברים, ומספרים על הנופל, על אותו...
תגיד, ואייל הספיק, אייל זה הבן שלך, מי שדיברתי עליו בהתחלה, הוא הספיק לרוץ בעצמו במרוץ הזה,
כן,
נכון?
כן, אז לא רק שהוא הספיק, גם ליאור שי אפילו הספיק לרוץ, הוא רץ במרוץ הזה.
זאת אומרת, שניים הנופלים רצים במרוץ שהם לא יודעים שבעתיד יהיה על שמם.
נכון, נכון. שתבין רק שזה לא רק שהם רצים במרוץ בכיתה יד ב', הם היו ממש ממש מקפידים להגיע למירוץ, לקטע הסיום ולהשתתף במירוץ. אתה רואה מלא מלא בוגרים שמגיעים בסיום בשביל להיות שותפים, מגיעים בחוצות שהם השתתפו בהם לפני שנים. אני יכול להגיד לך שצל אייל, אני יודע ממנו שהיו לו למעשה שני... שהמסע לפולין והמרוץ לשיר מבחינתו, הם היו המסעות המשמעותיים ביותר בתיכון. ובקורס ממ"מים שיש לך שלב שאתה צריך להרצות בפני הקצינים האחרים על איזשהו אירוע או משהו משמעותי שקרה לך בעבר, אני יודע שהוא ירצה על מרוץ לשיר. אני רציתי אותו אפילו איזשהו מקטע במרוץ לשיר, ואנשים באים להשתתף, השנה הבאו, אני יודע, גם המון חברים של אייל בבני משפחה, ולא רק של אייל, גם באים ממשפחות אחרות, ושלשום עברתי ביום שבת במקטע שרצתי איתו, וזה היה קטע לא קל להיזכר, זה היה באזור צומת המוביל שאני זוכר שרצתי איתו, והזיכרונות,
ולחשוב שעכשיו אתה רצה זכרו.
כן, זה משהו שהוא לא נתפס, ואני פתאום עם כל ההורים השכולים ביחד פה שותפים לכל העשייה המדהימה הזאת, שיש פה המון המון מתנדבים, ג'יפאים, אתה יודע, אנשי עירייה, אנשי חינוך, ואנחנו, המשפחות השכולות, שאנחנו מרימים את המיזם הזה, כי צריך לדאוג לחבר'ה, לבטן, שיוכלו, וללינה וכל הדברים.
זה שלושה ימים, זה חתיכת פרויקט.
כן, זה פרויקט, ואני פתאום בתוך הפרויקט הזה, זה מאוד מרגש, בעיקר מרגש אותי לראות את הנוער של היום, נוער מדהים, ששואל ורוצה לדעת, ומאוד מעריך ומכבד, אבל גם מאוד מאוד עצוב לי, מאוד קשה לי. בכלל כל השנה הזאת היא מאוד קשה, כי כל דבר זה פעם ראשונה, אבל אני ארוץ, כי אני אוהב לרוץ, ואני אהיה שם שותף, ואני חושב שזה אירוע מאוד מאוד יפה ומאוד מכבד.
אז בואו אנחנו נגיד תודה כמובן לכל אלה שעוזרים, לאיציק בנדור מרשות הספורט בהוד השרון, לעירייה, לג'יפאים, למורים שיזמו את הכל. אם אתם רוצים לשמוע יותר על אייל אבניון, ואני ממש ממליץ, כי באמת מדובר בחור מיוחד, אני את הקטע שכתבתי לזכרו בספר הנצחה שיצא, הדפסתי גם בטורי במעריב, תעשו גוגל, אייל אבניון בן כספית, ותקראו עליו וגם על הבן של יזהר שי. אבי, תהיה חזק ותודה.
תודה.
תודה. תודה. תודה רבה.
אורח חתן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תושבת מושב שטולה, מזמן לא דיברנו, מה המצב?
אחלה, שקט, נוף מדהים, השמש זורחת, הציפורים מצייצות, ופה ושם נשמעים רעשי השיפוצניקים.
חזרו אנשים למושב?
לא, לא חזרו אנשים.
לא חזרו.
אוקיי. חוששים.
חוששים. אז מה את אומרת על המצב?
אני חושבת שלא צריך לצאת בחיפזון מלבנון, אלא להשאיר איזושהי רצועת ביטחון, וזהו, ולקבוע עובדה, אנחנו שם. אלה ארגון טרור, אין אמונה בהם.
ראיתי שארצות הברית הוציאה היום הודעה שהפסקת אש תוארך עד ה-18 בינואר, בפברואר? מה אנחנו? בפברואר, עד ה-18 בפברואר.
אוקיי.
זאת אומרת, נכון. מעריכים אותנו באיזה 20 ומשהו יום.
נכון, זה טוב, זה טוב מאוד. אתה יודע שעל צבא לבנון אי אפשר לסמוך, זה לא חבר'ה שאפשר לסמוך עליהם. יש שם, איך הוא אמר שם, אתמול ראיתי בטלוויזיה, אנחנו אחים, למה את מישהי שניסתה לעבור? אז הם שם אחים, הם שם אחד... איך אני יכולה לסמוך עליהם, תגיד לי.
כן. טוב, מה, איך את?
ועדיין פה, אני פה, החבר'ה מאגוז נמצאים פה, אני מבשלת להם, מפנקת אותם, הם נכנסים ויוצאים, ויש מה לעשות, ברוך השם, יש מה לעשות. הכל אצלי כרגיל.
יש לך איזה מסר לנתניהו משהו שאת רוצה להגיד לו?
מסר לנתניהו, שיוציא קודם כל את החטופים, את כל האחים והאחיות שלנו, שיוציא אותם מעזה, שיוציא אותם מהמנהרות שם. זה דבר ראשון. אחרי זה, שלאט לאט, זה שטראמפ בשלטו, בנשיא ארצות הברית, זה לא אומר שיש לנו קרבלן, שקלף פתוח. לאט לאט, לא למהר לצאת מלבנון, לשקול את הצעדים, להיות חזקים.
זו בסוף השאלה, אם אתם קובעים, זה אתם גרים שם, מרגישים מספיק בטוח, הרי היה ויכוח, לא נוכל להגיד לאנשים לחזור לבתים שלהם עד שככה וככה. עכשיו זה נגמר, ואנחנו, אם לא נצא היום, אם נצא ב-18 בפברואר, אם את מרגישה מספיק פתוחה, אני שואל את זה, לא כדי לשמוע משהו ספציפי, זה באמת מעניין אותי.
אני מרגישה בטוחה, אני תמיד הרגשתי בטוחה פה, אבל אני חושבת
טוב, כנראה שאת לא דוגמה לכלום.
אני בדיוק,
את גם לא פונית.
נכון, לא התפניתי לא מרצון ולא משלא מרצון.
כן.
כן, אבל אני חושבת שכבר אפשר להרגיש בטוחים. בוודאי, אז מה, המצב הזה יימשך לנצח? אי אפשר, צריכים להחזיר את התושבים לפה, צריכים לחזור לכאן, לנהל את החיים פה. זהו, הייתה שנה וחצי מלחמה, גמרנו, נגמר, חיים צריכים לחזור למסלולם, ויש לנו צבא חזק, ואם חלילה קורה משהו, אז... אפשר עוד פעם להיכנס עמוק יותר ללבנון, ולאו דווקא לרצועת הביטחון.
תגידי, כמה חזרו כבר לשטולה?
לא חזרו. אף אחד לא חזר. באמת, אף אחד לא חזר. הם באים מדי פעם, בודקים מה מצב הבתים שלהם, מתקנים פה, מתקנים שם, אבל לגור, אף אחד לא חזר. הילד שלי, הילד היחיד שנמצא במושב, ונוסע היום, הפעם הראשונה שבאה ההסעה של המועצה, לקחת אותו לבית ספר במעלות. הוא היה הילד היחיד במיניבוס.
טוב, אור החתן.
תבואו לבקר, אתם שם בתל אביב.
אני כל הזמן אומר לבן, בוא ניסע קצת, נצא מהאולפן. לא, לא, בואו, אני פה בהוד השרון, לא רוצה לצאת. טוב, מה אני אגיד לך?
בואו, תאמינו לי, קודם כל קבלו ארוחה טובה, מרק קובה טוב.
מה את מכינה לנו לצהריים עם הנחבאים?
יאללה, מרק קובה, הטבית שלי, חבל על הזמן.
אבל רק אם זה קשר כמובן.
בטח, ודאי, אני מאכילה מאוד חיילים, אני לא אבשל כשר, ודאי.
את מלכה, אור המלכה. תודה רבה לך על הכל.
כל טוב, יישר כוח.
שמע, השיר הזה ירחיב גם את לבך.
מה בחרת?
יש השיר שהוא בעצם ההמנון הלא רשמי של השריון, מה שנקרא בעקבי הדרך.
כן.
מפורסם מאוד, ולהקת גיסות השריון של עכשיו הוציאה גרסה חדשה פשוט.
וואלה.
המילים זה שושפלדי, הלחן זה יאיר רוזנבלום הענק. אז בואו נתחמם קצת, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו קצת סוטים, אנחנו אוהבים טנקים, בעקבי הדרך.
כאן
קודקוד,
גאה בכם, נכנסים בקרב משמעותי, שיהיה בהצלחה, טוב.
החולות שהיו אז עדים, כבר עברו וחלפו נודדים, ומן הדיונות הנדלקות, צרובים רק אפנו. משמחת שבט צוות גם יחד, מיום גשם ורוח צורב, מן האש שעשן האבק, מפיסות הבית בלב, ועולה וצומחת ראות גדולה, של אדם ואדם, של אדם וחונה, וחונקים שיריוני הפלדה בזכותם, שיניהם בעקבת הרב.
הגדול הפתוח ממרומי רמות הבזלת, שם חוקים שיריוני הפלדה, שיניהם בעקבי הדרך.
משמחת שבצוות גם יחד, מיום גשם ורוח צורף, מן האש שעשן האבק, מפיסות הבית בלב, ועולה וצומחת ראות גדולה, של אדם ואדם, של אדם וחונה, וחוקים שיוני הפלדה בזכותם, שיניהם בעקבי הדרך.
יש, יורד 16
מה זה רע? נהג אחורה מהר?
הקליפ גדול אבל. והטנקים למלוא כל העין, אז שוטפים בפריסה רחבה.
בית מדק שני וחזק, כמו נוצקה במזוג אהבה. משמחת שבצוות גם יחד, מיום גשם ורוח צורף, מן האש שעשן האבק, מפיסות הבית הלב, ועלה וצומחת ראות גדולה, של אדם ואדם, של אדם וחונה, וחוקים שיודע פלדה בזכותם, שיניה בעיקר.
ומביט הטנקיסט ממקומו, וזוכר את האור והצל, וחש כי הוא חותר לגזע של חיל יצוק מברזל.
אני אגב גדלתי על השריון, אבא שלי היה בחימוש בשריון, הכיר את הטנקים, היה, אתה יודע, הוא היה גאון, היה אלוף משנה. הכיר את כל המלחמות, כל האירוע, כן.
תשמע, זה מוזר, יש לי דמעות בעיניים מהשיר הזה, אי אפשר להסביר את זה.
כן, אז על זה גדלתי.
ומה קרה אחר כך, לא נדבר.
טוב, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור תהליה של ויציק אהרון, האורחים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אסף חרמוני ואחיד לוק, תודה שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר, בעזרת השם שנשמע בשורות טובות. תודה.